אני חושב שהשיעור הקודם היה קצת כבד. ככה. מה נגיד? כאילו, ספר כבד תנ"ך. מסכים. צריך ללמוד אותו בעיון. טוב, בואו נתחיל. אנחנו עצרנו ממש באמצע הסיפור של קין והבל. יותר קין מאשר הבל. הופה. אוקיי, דיברנו על מהות של הוויכוח בין קין להבל. לפי מה שהתורה אומרת, הסימנים היחידים זה שקין הוא עובד אדמה. זאת אומרת, מבחינתנו הוא האיש האידיאלי יותר. למה הוא אידיאלי יותר? כי הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. כן, שהוא גרש את האדם וישלחה לו השם אלוהים מגן עדן לעבור את האדמה אשר לוקח משם. זה בדיוק מה ש... מה שקין עושה.
אבל אחרי זה שכל העובדים בקן היו ולא עובדי אדמה, אם זה כזה.
כן, דיברנו על זה, לא? דיברנו? רועי צאן, ההבדל בין רועי צאן לעובד אדמה זה קביעות מול ניידות. האבות היו ניידים, כי הם היו תושבי הארץ, גר ותושב אנוכי עמכם. אז הכי נוח זה להיות רועי צאן, יכול לקחת כל העדר שלך להעביר למקום אחר. יעקב יכול לברוח מחרן עם כל העדר, להגיע לארץ. אדם שיש לו נכסים, קרקעות, הוא לא יכול לברוח. הוא מחובר לאדמה שלו. אם הוא בורח, הוא איבד את כל חייו. אז בזמן של האבות, האבות היו מאוד לא מקובעים. ולכן הם היו רועי צאן. הם שרדו למצרים, היו רועי צאן. ככה לא רוצים להשתקע במצרים. ואומרים לפרעה, פרעה אומר להם, אם יש בהם אנשי רועי צאן, שיהיו, רוצה להפקיר אותם על הצאן שיש למצרים. כשמגיעים לארץ, וכובשים אותה ומתיישבים בה, ומפתחים חקלאות. חקלאות שייכת לעם שחי בארצו, בריבונות, מחובר לשורשים, מחובר לאדמה. אז אפשר גם להיות רועי צאן. אבל אז החקלאות היא יותר משמעותית. כלומר, רוצים להגיד שדמי חקלאות לעבודת אדמה זה לא שחקלאות זה עבודה טובה, וריאת צאן זה עבודה טובה, וחקלאות זה עבודה גרעה, ולכן היא הובילה את קין לרצח. זה לא מדויק, זה לא נכון. אפשר להגיד שכל עובד אדמה הוא רוצח פוטנציאלי. הרי אם כן את ההבדל המהותי יותר, זה ביצירתיות. זה בהבדל בסוג התעסוקה. שרועה צאן הוא רק משמר את הקיים. מבחינתנו לא עושה כלום. דואג שהכבשים לא ינזקו. דיברנו על זה, לא? אני כבר לא זוכר מה דיברנו, לא. שכנו זה. נמחק לי השיעור פשוט מהראש. ועובד אדמה הוא יצרני. הוא יוצר. הוא האדם היוצר. כן, הוא מפתח, הוא בונה, הוא מחדש דברים בעולם. ממש בורא יש מאין. כל זה רמוז כבר בשם של קין. קניתי איש את השם. כן, קין הוא היצרן, הוא הנברא הראשון, כן, אחרי בריאת העולם. חווה בורת אדם, קניתי איש עם השם, וקין בורא צמחים. כלומר, זה היצירתיות של האדם, זה חלק תכונה הנפלאה של האדם, שהיא מביאה לדברים גדולים מאוד. אבל היא מביאה גם לרצח. מביאה לרצח לא בגלל שהיא רעה, אלא בגלל שהיא מביאה לתחרותיות, מביאה להישגיות. כן, מי שרק שומר את המצב הקיים, אז הוא הכל כפו, הכל סטטי. יש לי 10 כבשים, זה כל עולמי. אבל מישהו יצרן ומפתח, אז הוא כל הזמן ברדיפה אחרי ההשגה וההצלחה. אפשר לתח את זה גם פסיכולוגית. למה האדם היצרן הוא יותר תחרותי, והוא משיג 100, למה שהוא לא ישיג 200? הכל תלוי ביכולות, בפיתוח של היכולות. הוא כל הזמן בשאיפה לעוד, לשיפור, לשכלול. זה יכול להביא לשכלול ולשיפור, זה יכול להביא לתחרותיות ולקנאה. ואת כאן זה משך לכיוון של הקנאה. זה שאומר לו, אם תטיב סעט, ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. אתה לא רע ולא טוב. למה לא קיבלת את הקורבן שלך? כי אני רוצה קורבן שמאחוריו יש תכלית. שמאחוריו יש פיתוח מוסרי. אם תטיב סעט. מעבר, את הקורבן שהבל קיבלתי, בגלל שלא הייתה סיבה לא לקבל אותו. אין מאחוריו כלום. אם הם מקורבן, אז קיבלתי, בסדר. הבל לא יוצר כלום, לא עושה כלום, לא מחדש כלום. אז גם הקורבן שלו לא שווה כלום. זה שהשם קיבל את הקורבן של קין, שהבל זה לא אומר שום דבר. אבל אותך, אני רוצה את הקורבן שלך. בוודאי, אם תטיב. זאת אומרת, אני מצפה ממך שתיקח את היכולות שלך ואת הכיוונים היצרניים שבך לכיוונים מוסריים, איכותיים, ואז הקורבן שלך יקבל משמעות. כלומר, הקורבן שלך חייב להיות, להתלוות לו גם ערך מוסף, ערך אנושי מוסף, אחרת זה סתם. סתם. אז קורבן כזה ניתן לקבל ממך. כל זה דיברנו, נכון?
כן.
הנקודה היותר מעניינת הסיפור, זה החלק השני של הסיפור. מה קורה אחרי הרצח? אחרי שקיין הורג את הבל, פה מתחיל דו שיח, באמת לא ברור, נדמה שעצרנו בשאלות. לא ברור, כי קיין רוצח, זה נורא והיום, ומנסה אפילו להתחמק, כי השומר אנוכי, אחי אנוכי, לא יודע איפה הבל, ומקבל עונש. אולי שם עונש לא כל כך חמור. כן, כן.
איך הוא יצא את המושג הזה של רצח, שלא
באמת
לא
עוד לאדם, כאילו... שאלה טובה, נכון, חזר אומרים שהוא פצע אותו מאלף כיוונים, כולו ידע מאיפה נשמע יוצאת. לא יודע, הוא הרביץ לו, הוא ראה ש... לא יודע, בסוף הוא מת. אתה צודק, יש כאלה שמנקים את קין מחטא, לפחות לא רצח במזיד, רצח בשוגג. כי הוא לא ידע שאנשים מתים, מאיפה הוא ידע, הוא לא ראה אף אדם שמת. אתה עוד מאוד שנייה בדיוק, האם הוא ראה אנשים מתים לפני כן או לא, עוד היו עוד אנשים או לא. אבל התורה לא מנסה לנקות אותו מרצח, נכון? ויקום קין אלי בן אחיו וירגעו, אז הוא הרג אותו בכוונה תחילה. לא, הוא לא יודע איך אנשים מתים, זה החדש שלו, יכול להיות, אבל זה לא משנה, הוא רצח. ואף אחד לא מנסה ללמד זכות על קין. מה העונש שלו? כן, כל דמי אחיך זורקים אליי מן האדמה, ואתה ארור אותה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. כי תעבור את האדמה, לא תוסף כתת כוחה לך, נא ונא תהיה בארץ, ועכשיו לא תצליח לגדל גדולים כמו שגידלת עד עכשיו. תשקיע, תזרע זרעים, אבל היבול לא יצמח. זה העונש לקין הרוצח. זה מעניין, כאילו, אני מצאתי משהו שזה יותר רציני. לא, בכל זאת הוא רצח פה מישהו. טוב, הקלה בעונשו. נא ונא תהיה בארץ. ואז קין מבקש חנינה, נכון? גדול הרבנים מנסור, אל גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך יסתר, והייתי נא ונא בארץ והיה כל מוציא יארגני. רואי בבוי, אתה יודע מה יקרה עכשיו? אני עכשיו יהיה נא ונא בארץ, יארגו אותי. זה הצטדקות הכי מוזרה. הרגע הרגת מישהו, תתחבש שלא ירגו אותך אם אתה רוצה. תגיד אותה שלא גזלת לך עונש מוות בעצמך. איזה מצידוק זה? גדול הרבנים מנסור? מה קרה? הזכרנו אותו פרשנים, אני לא רוצה לחזור. יש כשהוא פה איזה חזרה בתשובה, הרמב"ן ככה מפרש, גדול הרבנים מנסור, שמח, אתה צודק, חטאתי, חזרה בתשובה, ולכן השם מקל על העונש. אבל בפשט לא נשמע פה שיש פה איזה חזרה בתשובה, להפך, זה התלוננות, גדול הרבנים מנסור, אין נעשת אותי, אבל העונש הזה הוא בלתי אפשרי, אני עלול למות בסוף. השם מקבל את הטענה, ויאמר לו השם, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם, וישם השם לקין אות לבלתי אקות אותו, אלפי לבלתי אקות אותו כל מוצאו. צודק, אני אגן עליך באיזושהי דרך, איזה אות, לא בלי ברור מה. כל הורי קין שבעתיים יוקם, אני אדאג שלא יפגעו בך. השם מגן הגנה מיוחדת על קין, על הרוצח. כמו שפה מתערבב בדו-שיח, זה לא ברור בדיוק. הוא נהנש, הוא לא נהנש, הוא מקבל הבטחה של שמירה, שבעתיים יוקם. מה בדיוק את השיח? מה בדיוק קרה כאן? איך, מה דינו של רוצח? מה המסרים שאני יכול לצים מזה אלינו? זה בסדר לרצוח? מה המשמעות של הסיפור פה? לא כך פשוט. הזכרנו אותם את המלבים, אני חושב, נכון? שהוא אומר משהו מאוד יפה. אבל זה הפשט, אבל שהשם העניש אותו יותר. כאן אומר, אני עלול למות. אני חושב, לא, אל תדאג. אני אדאג שלא תמות. כדי שתסבול כל חייך. כן, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם, אתה לא תמות. כדי שתמשיך לקבל עונש יותר חמור. טוב, זה דיוק קצת בפשט. מה עושים עם קין, עם הדו-שיח הזה, עם הדיון בינו לבין השם? הבעיה ברורה, נכון? דיברנו עליה.
בכללי, בעונש, הקדוש
ברוך הוא
נתן
לקין,
יש קשר
בין עונש שנתן לאדם,
לכאורה זה קצת
אותו עונש. אוקיי, אז הנה, אתה כבר מתחיל כבר להריח בכיוון שאני רוצה ללכת אליו. אז ככה, אם קין הוא רוצח, וכל פרשייה פה היא פרשיית עונשו של רוצח, זה לא מובן. לא מובן בדיוק מה העונש, לא מובן מה הצידוק שקין מנזה להצדיק את עצמו, ולא מובן למה הקדוש ברוך הוא מקבל את העצה ומגן על קין. מה קורה כאן? מה הדיון? סביב מה? רצח, אתה תקבל עונש. לא ברור בדיוק אם הסיפור פה זה עונשו של רוצח. אבל כל כך זועק לפרש את כל הסיפור פה אחרת לגמרי. לא אחרת, אבל בהקשר אחרת לגמרי. מה זורק פה? אני אגיד את השורה התחתונה, ואחרי זה נוכיח את זה. נראה שהסיפור פה זה לא סיפור על קין האיש. היום היה איש אחד ושמו קין, והוא היה רוצח והשם יעניש אותו. לא זה הסיפור. הסיפור הוא לא על קין. למה זה לא הסיפור על קין? כי קין הוא מודל. קין הוא דוגמה. הוא מודל. בסדר? אנחנו עוסקים באדם הפרטי שנקרא קין. זה לא מעניין אותי מה עושה רוצח ואיך הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. השם מעניש את כל הפושעים שיש בעולם. אבל יש כאן מודל למישהו. הוא מייצג משהו. מה אני כבר להגיד שאני אומר מודל? הרי כל כך זועק להשוות בין הסיפור של קין והבל לסיפור של חטא אדם הראשון, מה שהזכרת. יש כל כך הרבה קשרים בין הסיפורים שזה פשוט אומר שאי אפשר לקרוא את זה אחרת. בואו תעזרו, תחפשו את הקשרים בין סיפור קין והבל לבין סיפור חטא אדם הראשון. שלפחות אני חושב שזה 10 קשרים כאלה. מה?
שניים יוצרים.
שניים יוצרים, נכון, אבל אני חפש משהו אפילו בפסוקים עצמם, במילים עצמם. סליחה, מה? שניהם חוטאים. סליחה. שניהם חוטאים, זה ברור, כן?
מלאכיך, זה
אגע. מצוין. מלאכיך, עכשיו שואל את קין אחרי שהוא עשה את החטא, אותה שאלה בדיוק, שואל את האדם הראשון, אגע. נכון? לא, את המילים, אבל אותה שאלה, איפה אתה אחרי שחטאת? מצוין, שניים כבר נראה לי, או שלושה.
התחמקות.
מה? שניהם מתחמקים, נכון? האדם אומר, את כולך שמעתי בגן ועירה, וכרום אנוכי וחווה, לא ידעתי. וגם כאן, מתחבא, מה הסיפור? לא ידעתי, אנחנו שומע אחרי אנוכי.
הוא מאשים את הגדול הרוני מנסור, הוא מאשים...
אז חכה עם זה, בסדר? יש שרים הרבה יותר בולטים, ממש מילולים. שניהם יוצאים, נכון? שניהם יוצאים מלפני השם. האדם הראשון מגורש מגן עדן, מזרחה, נכון? והגרש את האדם, ושכן מקדם לגן עדן את הקרובים. האדם מגורש מגן עדן, מזרחה. וגם קין. ויצא קין מלפני השם, ויש בארץ נוד קדמת עדן, מזרחית לעדן. שני מגורשים, שני הולכים למזרח עדן. יפה, מה עוד? יש עוד, יש הרבה. אז אני לא רוצה יותר שאני רוצה יותר לברר, אני אומר שם קשרים מילוליים יותר שמרמזים לי לקשה בין הפרשיות. מה תורים לביטוי למשל, הלא אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח אתה תרובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. שמענו את המילים האלה כבר פעם. אדם שומע לאישה, נכון? הרבה הרבה צבונך וירונך בעצם כלבנים ואלי שייך תשוקתך והוא ימשול בך. אותם מילים, נכון? מה עוד? יהוד א', ואתה ארום, אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את מי אחיך מידיך. נכון? ארום אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה. מה מקבילה לזה בחטא אדם הראשון?
נכון,
שרור. מסכים את האדמה, אני רומז לזה. נכון? הכללה של האדם. ולדע, אמר, כי שמעת כל אשתך, בתוך המן העץ, ארורה האדמה בעבוריך, מצבון תוכלן על כל ימי חייך. האדמה קשורה לחטא האדם, לעונש האדם. מה עוד? יש עוד? יש עוד. מה עוד? אולי יש פה עוד כמה שפספסנו? מה? מה המקבילה? בקיצור, אני רוצה להראות פה שהסיפורים האלה מקבילים מאוד. בסדר? התורה משווה ביניהם, באותם מילים, באותם ביטויים. באמת קרו פה שני דברים מאוד מקבילים. אדם עשה, אדם כלשהו, אדם וקין, עשו מסתרן רע מאוד, השם תופס אותם, מעניש אותם, מבקר אותם, נותן להם ביקורת, ומקבלים עונש. ושניהם מגורשים מלפני השם קדמת עדן. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שסיפור קין הוא המשך סיפור אדם הראשון. שמענו על חטא אדם הראשון, ועכשיו אנחנו שומעים על חטא קין. שזה אומר שני דברים חשובים מאוד, וזה אני רוצה להגיע לקרע המסקנה. א', קין הוא לא אדם פרטי, כמו שאדם הראשון הוא לא אדם פרטי. כן? חטא אדם הראשון זה לא היה איזה אחד שאכל מהעץ באיזה בסה, אם הוא לא היה אוכל לאחר. זה משהו שהוא מאפיין את האדם. מאפיין את האנושות כולה. דברנו זה שחטא אדם הראשון הוא חלק מבריאת האדם. חלק מתהליך בריאת האדם. באופן אומר, אני רוצה גם להגיד שחטא קין הוא לא חטא של אדם פרטי אחד. היו היה איש רשע. חטא קין הוא מאפיין בסיסי באדם.
אז הוא גם חלק מהבריאה?
הוא גם חלק מהבריאה. כבר האדם נברא, כן, הוא כבר קיים, זה סוג אחר של חטא. אבל זה חלק מאותה התנהלות. האדם הראשון חוטא כי זה מהות האדם. אדם, אדם הראשון, אדם, האדם השני רוצח, כי זה מהות האדם. לא, מהות האדם, זה לא איזה צוח, עוד שני נראה. אבל זה חטאים שמאפיינים את האדם. אני רוצה להגיד שקין הוא מודל לאדם כולו, הוא לא אדם פרטי. מה שקרה עם קין קורה עם כל אחד. זה חלק מתהליך ההיכרות שלנו עם האדם. מי זה האדם?
זה מה רלוונטי הרב לתורה להסביר לנו את כל העניין של ההולדה של קין? למה שציפור בריאה באדם בצורה?
יש שאלה טובה למה אמרנו דור, לא יודע. יותר יפה ככה נראה לי. עוד שנסביר אותם מה קורה עם קין, אז נראה מה הסיפור. הדבר ראשון זה מודל. קין הוא מודל לאדם, בדיוק כמו שהאדם הראשון הוא מודל לאדם כולו, לאנושות כולה. זה לא מקרה פרטי. ושתיים, דבר שני שיוצאים פה, זה שלא עוסקים פה בזה חטא מקרי פרטי ועונש מקרי פרטי. היה רוצח, קיבל עונש. התווכח, המתיקו לו קצת. אם זה מודל לאנושות, לאנושות כולה, כמו האדם הראשון, והחטא הוא מהותי לאדם, אז גם העונש הוא מהותי לאדם. במיוחד אני רוצה לראות פה המשך ההתפתחות של האדם, בדיוק כמו שראיתי אצל האדם הראשון. כמו שהחטא והעונש אצל האדם הראשון היו חלק מהבנייה של הזהות שלו. אדם זה יצור מאוד נפלא, שעושה חטא ומשלם על זה ובגלל זה הוא סובל. אותו אדם ממשיך להתפתח על האדם הזה גם רוצח ומקבל על זה עונש. זאת אומרת, האדם כולו, עוסקים פה בהגדרת המאפיינים האישיותיים של האדם. מי זה האנושות? האנושות זה אדם וקין. ולכן כשאתה קורא את הסיפור על קין, זה לא סיפור על אדם פרטי אחד שאי פעם חטא. זה סיפור על כולנו. כולנו כאלה.
כולנו רוצים?
אוקיי, כולנו רוצים כמובן, אבל אני רוצה להבין מה כן. כשאני קורא את זה ככה, אני מבין שעוסקים פה באדם עצמו, באישיות של האדם, בזהות האדם. אתם צריכים להבין מה להתכוון? ועכשיו נקרא את הסיפור ככה, בהקשר הזה. בסדר, בואו נדבר עכשיו במקום קין, בואו נדבר על האדם בכללו, עלינו. בסדר? האדם הוא יצור יצרני מאוד. בסדר? הוא יכול לפתח, הוא יכול לשכלל, הוא יכול לשתול דברים באדמה, והאדמה מצמיחה דברים, יש מאין. הוא ממש יכול לברוא דברים, הוא יכול לשכלל הכל. בסדר? כוח האדם, זה קין, אבל זה כולנו. אבל יחד עם זה, היצירתיות והיצרנות של האדם יוצרת גם כן את הקנאה והשנאה והמצבים בין אדם החברו. בעצם עכשיו המעבר מאדם לקין והמעבר מאדם הפרטי לחברה. בסדר, בוא נגדיר את היצור האנושי החברתי שנקרא אדם. פה קוראים לו קין. חטא אדם הראשון דיבר על האדם הפרטי. האדם הוא בורא טוב, אבל הוא גם יכול לברור רע. לכן הוא סובל. מה נחי היום זונה, קשיי הקיום האישיים של האדם, זה חלק מהזהות שלו. זה חלק מהמאפיינים האישיותיים של האדם. כי הוא עושה טוב, הוא עושה גם רע. בקין אנחנו עוברים לחברה. יצירתיות ועשייה ישר מקשרים אותנו לקשרים החברתיים, באדם לחברו. כן? במודל שלנו הקטן זה קין מול אח שלו הבל. אבל זה דומה לנו עכשיו, האדם החברתי, היצור החברתי שנקרא אדם. איך הוא מתנהל? וככל שהוא יותר מייצר ויותר עושה, אז הוא כל הזמן מרודף אחרי הישגיות. והישגיות מביאה השוואתיות, נכון? אני עסקתי ככה ואתה עסקת אחרת, אני עסקתי יותר ממך ואתה עסקת יותר ממני. ומתחילה תחרות, ומתחילה קנאה, ומתחילה שנאה. כל היחסים הבין אישיים מתחילים מהיצירתיות של האדם. אני חושב, תיאורטית, אם כולנו היינו רועי צאן, כל היצורים האנושיים בעולם היו רועי צאן, לא קורה כלום. היה שקט ושלווה. אולי לא, אולי אני טועה, אולי זה רק משל. כי אתה שומע על הכבשים שלך, אני על הכבשים שלי, אוקיי, בסדר. אבל כשאנחנו מתחילים פה יצירה ועשייה ופיתוח והישגיות, מתחילה קנאה, מתחילה שנאה. אז זה לא מפתיע שקין בסוף הוא מוצא אחרי תבל. לא שכולנו רוצחים, אבל כולנו מסוכסכים במערכת המורכבת שנקראת חברה. כן.
אני יכול להגיד, אולי כמו שהרב אמר, בפרקים הקודמים של הרב תתר המשל של המכונית. בואו תקרח את המכונית, ואני חושב את זה שאתה צריך לסכם אותה עכשיו עצמך. ופה ממש כאילו, לפי מה שהשתמע על הדברים, אם עכשיו אני לא אגב במכונית, אז לא יקרה כלום. אז כל אחד ימשיך כרגיל, ולא יקרה כלום, ואדם רואה בן אחד גדול. אבל כרגע, מתי שאדם מתחיל לתקן את המכונית, אז מתחיל כל הקשרים.
מתחיל לייצר מכוניות משוכללות יותר. כן, אני מסכים, זה מה שיפה. בהחלט. כן.
הרעים שהיה מיר בין רועי אברהם לרועי לוט, היה שניהם רועי
חמד. כן. כן. זה רואים אחרי שכבר כולנו היינו קין. זאת אומרת, בטבע האנושי כבר מוטבע היצר הזה. אם הוא לא נוצר, אז אולי היינו חיים אחרת בעולם. כן, זאת אומרת, כאילו, לא באתי להגיד שרועי צון זה עיסוק בריא. הבל לא קורא אותו כלום. ואם העולם היה ישר ככה, אז לא קורא כלום. אבל קין מתאר את היצירתיות של האדם שמולידה בהכרח מורכבות חברתית. היא קיימת בנו, מוטבעת בטבע האנושי.
כן. באמת, איזה מקום יש להבל בעולם? באמת, אם כולם קיימים, אין מקום ל...
נכון.
בשנייה שיש קיים, ההבל לא יכול לחיות. לא יכול לחיות ביחד עם
קיים. מסכים, אין הבל. הוא נברא פה, הוא ניצב. הוא נברא פה בשביל להירצח. הסיפור, האנושות עובר דרך קיים. רק צריך לצוח מישהו. בסדר? אז בראנו זה הבל, שהוא כולו הבל, והוא לא עושה כלום גם כן. אז שיהיה תמיד לרצוח.
באמת זה נראה
יותר טבעי עכשיו שקיילו
אומרים לי חבל מה הוא חטא.
ועוד
יותר שאומר לו שהוא יהיה
נע ונעד,
הוא כאילו
הופך
אותו
לאבל.
הוא אומר,
אל תרדיף.
וואו.
שהאופך אותי לאבל, תעבוד אותי. אוקיי, זה אפשרות יפה, אבל אני שוב, אם אני קורא את החטא, לא כחטא, אלא כמאפיינים אישיותיים, אני ארצה גם את העונש לקרוא ככה. זאת אומרת, לאן מובילה ההישגיות את האדם? בסדר? זאת אומרת, זה לא עונש, עשית א' תקבל ב', זה נכון, האדם פרטי. ואם אנחנו קוראים את קין בתור מודל אנושי, אז גם העונש אמור להיות משהו כזה.
אפשר להגיד ששאם אתה בולע אחד את השני, שאם אתה בולע את יותר חלשים ממך, אתה אף פעם לא תהיה הכי חזק. אז בשנייה שאתה כולם בולעים אחד את השני, מישהו יבלע גם אותך.
אוקיי, אז אני אגיד את זה דבר מהכיוון ההפוך, מהכיוון השלילי יותר. אני רוצה להגיד ככה, מה העונש של קין? בסדר? מה עשית? כל מהכרח צוקים למני האדמה. ואתה, ארור אתה מן האדמה, אשר פצתה את פיה לקחת את מי אחיך מידיך. עכשיו, הביטוי הזה, ארור אתה מן האדמה, הוא באמת קשה, יש פה כמה, יש שני כיוונים מרכזיים, איך לפרש אותו. מה זה מן האדמה? ארור אתה מן האדמה, אפשר לפרש, אתה ארור יותר מן האדמה, כן, אתה ארור מהאדמה. האדמה עצמה ארורה, כי היא פצתה את פיה לקחת את מי אחיך מידיך, ואתה ארור יותר ממנה, כיוון אחד. כיוון שני, ארור אתה מן האדמה. כן, אתה ארור, מי יניש אותך מהאדמה, כן, מתוך האדמה, אתה ארור מתוך האדמה, כי תעבור את האדמה, או תוסף את התוכח עליך. זה שפרושה מפני הכיוונים המרכזיים, לי יש תחושת בטן, אני אגיד פירוש שלישי, הוא לא נכון בעברית, אבל לא יודע, אני מרגיש פה טוב איתו, ארור אותה מן האדמה, אני הופך את הפועל ארור, מפועל עומד לפועל יוצא. אתה ארור מן האדמה, אני עורר אותך מהאדמה. אני מגרש אותך מהאדמה. תארור מן האדמה אשר פצתה את פיה. כי תעבור את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך, נע ונע תהיה בארץ. בעצם מה העונש של קין? קין מאוד יצרני, מאוד יצירתי. עד כדי כך שהוא כבר עוזב את האדמה. הוא עוזב את האדמה ויכול להסתדר גם בלי האדמה. היצירתיות שלו, היכולות הפיתוח שלו, וההצלחות שלו, הטכנולוגיות, מביאות אותו בעצם לחיים שכבר מנותקים מן האדמה. נבנה תהיה בארץ, לא כמונה שאתה תהיה חיי נבדות, כמו בדואי. איך אני יודע? כי עוד שני הוא ילך ויבנה עיר. נבנה תהיה בארץ, כמונה לא תהיה מחובר לאדמה יותר. כוחות היצירה שבאדם מאפשרים לו לפתח חיים תלושים מהאדמה. הוא כבר יכול לחיות בפני עצמו. הוא כבר יכול להיות עצמאי. הוא כבר לא צריך להיות תלוי באדמה.
זה בקטע טוב, בקטע רע.
זאת השאלה הגדולה, עוד שאני נראה. בדיוק. זה יכול להיות של אדם. האם זה טוב או רע? זאת שאלת המציאות, עוד שאני אראה את זה בדורות הבאים. אבל תראו מה קורה עם קין. הוא יוצא מכן ויצא קין מלפני השם, ויש בארץ נוד, כמעט עדן, ואת הקין תשתו, ואתה ותלת את בית חנוך, והיא בונה עיר. והקרא השם העיר כשם בנו חנוך. העיר הראשונה, עיר. עיר זה קבוצה אנושית, זה חברה. לא הייתה חברה עד עכשיו. נבנתה החברה. כן? כל זה כחלק מתהליך היצירה של האדם והפיתוח של האדם, אז הוא צריך עיר. למה לבנות ערים בעולם? למה אנשים חיים בצורה חברתית, קיבוצית? כי כשחיים ביחד, אז אתה סנדלר ואני רופא ואתה טבח ואני זה. כלומר, הקשרים החברתיים נבנים על סמך היכולות האישיות של האדם. זה טוב או לא? עוד שאני נראה, אם זה טוב או לא. שאלה טובה. אם תטיף סט, אם לא תטיף לפתח חטאת רובץ. אני נדלתי על העונש.
זהו, כן,
הרב. על הוויכוח, מה קין אומר. כן, אני רוצה להגיד משהו, אני לא יודע אם תאהבו את זה או לא, אבל ככה אני מרגיש. אם אני לא עושה פה עכשיו בדו שיח בין שופט לנאשם, כן, קין רצח, השם מעניש אותו, אלא בהגדרת הזהות החברתית האישית, בסדר? כמו שקרה מחטא האדם הראשון. אז מה אומר פה קין? תשמע, אני עכשיו מנותק מהאדמה, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי ירגני, אני עלול למות בקלות, והיה כל מוצאי ירגני, קראתי פעם פירוש, ואני לא זוכר איפה, אני אחפש אותו, תעזרו לחפש אותו, תמציאו אותו, והיה כל מוצאי ירגני, לא מדובר פה על אדם שיהרוג אותי, אלא כל מה שיתקרה לי, כל מה שימצא אותי, יהרוג אותי. איך אני אסתדר? אני נותק, אני אדם הייתי יודע לעבוד אדמה. עכשיו, ניתקת אותי מהאדמה, אמרת, תחיה חיי חברה שנותקים מהאדמה. איך אני אצליח? כל דבר, כל דבר קטן יהרוג אותי. כל מוציא, כל מה שימצא אותי, יהרוג אותי. אמר, קדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני שם לך עוד שלא תיהרג. מה זה האות הזאת? אפשר להגיד איזה נקודה במצח, איזה, לא יודע מה. אני רוצה, שוב, אני אומר פה דברים שלא תאהבו, אבל האות שהשם נותן לקין, שוב, מטביע בו באישיות שלו משהו. שאתה לא תמות. תוכל להסתדר. תוכל להסתדר אפילו יותר טוב. כלומר, הפכנו את האדם מאדם פרטי לאדם חברתי. זה גרר, קודם כל, ניתוק מהאדמה. זה גרר, זה גרר תחרותיות. זה נובע מתחרותיות, אבל נוצר פה חברה. איך החברה תסתדר? הקדוש ברוך הוא עוזר. הוא, מה זה עוזר? הוא מטביע בנפש האדם יכולות, כן, שהוא יתמודד עם קשיי החיים. בסדר? ועכשיו גם אדם יוצא לדרך.
אז למען הדיוק, הטוב הרב, אין פה שום מציאות בגלל של מישהו שעשה משהו רע.
כן, זה מתואר כרצח, כמו שאדם הראשון אכל מעץ הדעת. עשה משהו רע. אבל אנחנו עוסקים עכשיו בשאלה איזה עונש הוא קיבל, ומה אני אשם על החטאים של אבא של אבא שלי. אבל עוסקים פה בהגדרת הזהות של האדם. כן, היצירתיות היא תכונה מאוד גדולה של האדם. יכול להביא אותו לחיי חברה מתוקנים ומפותחים, עוד שנייה נראה. יכול להביא אותו גם לרצח. זה האדם, כולנו קין. שאלה, לאן אתה מושך את זה? בואו נראה לאן קין משך את זה, אני רוצה את זה להספיק.
אז מה אנחנו לא
נראה? עוד שאלה, תראה. לאן קין משך את זה? מתוארת פה השושלת של קין בצורה מאוד מתומצתת. וידע קין את אשתו, ותר ותלד את חנוך, והיא בונה עיר. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. כאשר הוא מדגיש לי שנב ענה תהיה בארץ, זה לא הכוונה היא תחיה חיי נבדים, כי אחרת איך מותר לו לבנות עיר? הכללה שלו, העונש שלו זה להיות נבד בקלות כל חייו. לא, נע ונע תהיה בארץ, לא תהיה מחובה לאדמה. תתחיל חיים עכשיו שמעל האדמה. עיר. עיר זה יצירה חדשה. אבל העיקר זה המשך. ויבד אל חנוך את עירד, וירד ילד את מחויאל, מחייאל את מתושאל, מתושאל ילד את למך. והתורה מספרת בהרחבה מאוד על למך. למך, הדור השביעי של קין, תראו לאן הוא הוביל. כאילו קין, זרת הזרעים, בואו תראו לאן זה הוביל את למך. בוא ניפגש עם למך. ולקח לו למך שתי נשים, שם אחת עדה ושם השני צילה. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כנור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל. ואחות תובל קין, אמא, תראו את משפחת קין, משפחת למך. איזה משפחה למופת. יש פה שתי נשים, לא אישה אחת. אישה אחת זה בשביל פריה ורבייה. זה כאילו, לא יודע ילדים. שתי נשים זה כבר משהו אחר. לא יודע למה, מה רוויח משתי נשים. אבל זה כבר מעבר רק להביא תצאים מהעולם. נכון? יש פה משפחה, למך, עם שתי נשים, ותראו את הבנים שלהם, מה הם מפתחים? יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. מה זה יושב אוהל ומקנה? מה זה יושב אוהלים? שואלים זה רועי צאן. נכון? מי יושב באוהל? רועי צאן. כן, והיא עשיו איש צייד, איש שדה. יעקב איש טעם, יושב אוהלים. כי יעקב היה רועי צאן. אז יושב אוהל זה רועי צאן. נו, אבל מה חדש ביבל? כבר אבל היה רועי צאן. מה חדש יבל שלא היה אצל אבל? אתם יודעים כבר שאיבדתם אותי. הוא היה אבי, הממציא הגדול, אבי יושב אוהל ומקנה. אבי תורת ישיבת האוהלים והמקנה. מה זה בין מקנה לבין צון? זה בכל התנך, כל התורה לפחות. מקנה וצון. צון זה בעלי חיים, כבשה, פרש, בעלי חיים ביתיים. בסדר? מקנה זה מלשון? קניין. עסק. כלומר, זה לא שיש לי שלושה כבשים וזה פרה אחת שמביאה לי כוס חלב כל בוקר. יש לי כבר 500 ראשים בדיר. ו-700 פרות. זה כבר מקנה, מקנה קניינו. למה? למה צריך 700 פרות? אני שותה כוס חלב ביום.
יש פיתוח.
כי מה עושים עם 700 פרות? זה כבר המשחק, כבר משא ומתן, כבר תעשייה, נכון? אנחנו מדברים פה כבר הרחבה כל כך משוכללת. הרפת הראשונה זה הרפת של יבל. רפת זה לא עסק פרטי, שמשפחה מספיק פרה אחת. אבל אתה מקים רפת כי אתה סוחר בחלה, סוחר בפרות, אתה קונה, אתה מוכר, נוסף גם משהו. ואני חיים עוד 1,000 אנשים מסביבי, אז כולם צריכים חלב. נבנה פה תעשייה, נבנה פה מסחר. נכון? זה יבל. מפתח את המסחר. זה העיר הראשונה. השני, יובל, הוא היה אבית כל תופס, כינור ועוגב. תראו איזה יופי. זה כבר לא, זה כבר לא תעשייתי, זה כבר לא בשביל היצירתיות. מה זה? זה חיי תרבות. כינור ועוגב, מוזיקה. מוזיקה זה דבר מיותר. אדם הראשון לא שמע מוזיקה. הוא היה קיים, הוא שרד. אבל קין, הוא יצירתי, הוא מפתח, הוא משכלל את האנושות. אנחנו לא חתולים, אנחנו שומעים מוזיקה. אז יש לנו גם כינור ועוגב. זה פלא אנושי. רק קין יכול להמציא, צאצאי קין, אנחנו נמציא את המוזיקה. הביא לו ניגן. טוב, היה לך אולי רואה חליל. כנראה שלא. כי בשביל נגן צריך מה? צריך שאיפת יצירתיות של תרבות, של חברה, של דברים גבוהים. זה האדם, האדם הוא יצירתי. מה הבדל בין אדם לבין פרה? פרה לא מנגנת. נכון? כל התופעות האלה הן תופעות חברתיות של השכלול והפיתוח של האדם. הדבר השלישי, הכי משוכלל אולי, תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל, זה ממש תעשייה כבר. זה ממש פיתוח, כבר לקחת את חומרי הגלם במציאות ולשכלל אותם. כן, האדם הקדמון מצא איזה אבן חדה, אז הוא שתמש בה כמו סכין. אני כבר יוצר ברזל. תבין, אני יכול לשחק עם המציאות, עם החומרים בטבע, איך שאני רוצה. אני לוקח גוש של חומר טבעי, ועל ידי כל מיני פעולות כימיות, להתיך את זה באש וכל מיני, אני הופך מזה, הופך את זה לנחושת וברזל. למחרשה, למעדר, לאלף דברים. זה מדהים. אף פעם לכם לא יכול לעשות דבר כזה. רק קין יכול לעשות דברים כאלה. זה השושלת הנפלאה של קין. תראו איזה פיתוח, איזה פיתוח אנושי החברה הגיעה. בזכות הניתוק מהאדמה. כי כל אדם חובר לאדמה, אז בסדר, שתלת וזרעת. וכשאדם נותק מן האדמה, אז הוא משחל את החיים. אני חושב שזאת האות שהקדוש ברוך הוא טבע באדם. לבלתי יעקות אותו כל מוצאו. הוא יכול להשתכלל, הוא יכול לחיות, יכול להסתדר, יכול לשרוד, יכול להתקדם, לפתח. זה אדם מאוד משוכלל. עכשיו השאלה הגדולה היא, לאן כל זה מוביל? והנה מגיעה השירה של עינך. כן. השאלה אם זה ברכה או קללה, תלויה בשאלה מה אתה עושה עם זה. זה יכולת אדירה. האדם יכול לשנות את האדם, את העולם. הוא בונה חברה, הוא יכול לפתח אותה, לשחרר אותה. הוא יכול גם להפך.
אבל למה שיכולת לצאת דווקא מאיזשהו דבר שנראה כמו, נראה, שכאילו יוצא מדבר רע, כאילו מרצח.
מהרצח.
אבל זה לא דבר, אנחנו רואים זה לא דבר פרטי, אבל עדיין.
אני לא נשאר עם הרצח, אני נשאר במשפט. אם תטיב סעט, ולא תטיב לפתח התרובץ. אתה יכול להגיע לרצח. ועוד זה יגיע. ועוד העולם מתמלא ברצח. מתמלא בחמאס. אבל לא החטא הספציפי שלך, שזה שרג את אבל. זה מראה לי את גבולות היצירה של האדם. אתה יכול להגיע גם לשם. כן. אבל הכוחות האלה הם כוחות אנושיים. אפשר לשחלל אותם. אני לא אומר שאני להניש את קין באופן פרטי. אני אומר לכאן, תראי מה אתה יכול לעשות. אתה יכול לפתח את העולם בצורה ערכית מאוד ואידיאלית מאוד. אני רוצה לקרוא את השירה של עמך. תראו את השירה. שהיא לכאורה שיא הפיתוח האנושי. שירה בכלל זה משהו חדש. אמרנו כבר, האדם הראשון שר שיר. נכון? זאת הפעם עצם מעצמה ובשר מבשרי, וזאת עיקרי אישה, כי מי יש לו כוח הזאת. זה גם שיר. אבל השירה של עמך היא הרבה יותר משוכלת, היא ממש במשקלים, בקצב. שירה. שירה. הנה בוא תקרא. ויום אל עמך נשב. פסוק כ"ג. עדה וצילה שמען קולי, נשאל עמך האזנה אמרתי. אתה רואה את הכפילות, את המשקל. נכון, זה שני משפטים שחוזרים לעצמם. זה שיר. זה שיר, הוא היה משורר למך. הוא היה פייטן. עדה וצילה שמען קולי, נשאל עמך האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. אוקיי, מה רומז למך בשירה שלו? קשה מאוד לפענח, אתם מכירים את מדרשי חז"ל שלוקחים אותנו לזה, שהורג את קין, ואלף אחד סיפורים. לא ברור, הוא אומר משהו טוב, משהו רע, לא ברור. אם אני אצמר ממש למילים של, פשוט המילים, לא יודע לפניח על מה הוא שר, אבל אני יכול לשמוע את השירה שלו. כן, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. לא יודע מה הסיפור, אני יכול כן לשמוע דבר כזה. היה ללמך איזה פצע, חבורה, נכון? מישהו פצע אותו, מישהו נתן, עשה בו חבורה כנראה, והוא הרג ילד, בו איש, לחבורתי. נכון? זה משהו שר. איש הרגתי לפצעי. פצעו אותי, מישהו פצע אותי, אז הרגתי איש. לא יודע, למה זה קרה, מי הרג, למה, לא יודע. אבל על זה משהו שר, נכון? איש הרגתי לפצעי ולחבורתי. יש כאלה שקוראים את זה בתמיהה, נכון? כי איש הרגתי לפצעי ולחבורתי. מה, אני הרגתי מישהו? לא הרגתי אף אחד. אבל תמיד שהופכים פסוק בתורה לתמיהה, זה מסוכן מאוד. הברבנאל יוצא על זה, לא זוכר איפה בדיוק, מצורה מאוד חריפה. מה, לא תרצח? לא תגנוב? אפשר את כל התורה להפוך, אם אתה שם סימן תמיהה. כשהתורה רוצה להגיד שיש תמיהה, היא אומרת. כן, הגם שאול בנביאים, אם חטף פתח, אז זה תמיהה. בסדר, ולקחת פסוק שהוא, אין רמז שהוא תמיהה, ולהפוך אותו לתמיהה, זה מסוכן. אז אני מעדיף שיהיה עם הפשט. למך הרג איש, אפילו ילד, למה? כי פצעו אותו. עכשיו, האם למך מבטא פה צער? האם למך מבטא פה זה חרטה? ביי, מה עשיתי? נטלתי חיים? ממש לא, הוא שר את זה. זה שיר. אדם וצילה שמען קולי, נשאל למך, אז הנה אמרתי, תקשיבו מה קרה עכשיו. כי איש שרקתי לפיצי, ואין לחבורתי. הוא לא רוצח שפל, הוא רוצח לפיצי, לחבורתי. מישהו פגע, פגעתי בו חזרה. אני עושה לפי המוסר. לא עכשיו אני מתגאה בזה שאני מפושע ורשע. בכלל לא. אבל תקשיבו, סוף סוף הרקתי אותו. זוכרים שקיבלתי מכה אתמול? נגמר הסיפור, רצחתי אותו. והוא לא אומר את זה נכון, אתה לא קורא פה שהוא אומר את זה בבושה, בחרטה. אבל תראו תמשיך. כי שבעתיים יוקם קין ולמך 77. קין השם הבטיח לו שהוא לא ינקם שבעה דורות. אני אעזור לך, אתה תשרוד. והקום הוציא ארגני, כל הורי קין שבעתיים יוקם. שרדנו. אני צאצא של קין. אני, הממלכה שאני בניתי, תראו את הבנים שלי. אני 77 אני יוקם. כלומר, אישה יפגוע בי. אישה יפגוע בי. אני חזק, אני יציב, יש לי את יובל ואת יבל ואת תובל קין, ואני ראש העיר פה. ואני יורג מישהו פוגע, ואני יורג אותו, ובסדר, תראו, אני חי טוב. אני חי טוב. זה שיא הפיתוח הקיני. שיא הפיתוח של היצירתיות של האדם. שהוא מביא באמת לשכלול. וקין ולמך הוא באמת אבי האנושות. הבנים שלו הממציאים הגדולים של התרבות, של התעשייה, של המסחר. מצוין, פיתוח האנושות. עד כדי איש הרגתי לפצעי. וילד לחבורתי. כלומר, לאן הפיתוח הזה מוביל? הוא יכול לעשות דברים נהדרים. הוא יכול להביא לצרות נוראיות. נגיד משפט אחד, יש פה כמה דברים להרחיב עליהם. אני אעשה את זה מהר עכשיו, שלא נתקל את זה פעם הבאה. כל השושלת של קין נמחתה במבול. אין. כי נוח הוא צאצא של שט. נכון? מה עשית את זה מהר שנייה אחת? בוא נשמע רגע אחת את השושלת של...
רש אומר שנעמה זה...
כן, עוד שנה נראה למה משטחים אותם. כן, נשמע רגע מהר את השושלת של קין. סדר קין. חנוך. והבלד לחנוך את עירד. מירד ילד מחויאל, מחויאל ילד את מתושאל, מתושאל ילד את למך. נכון? ולמך היה שלושה בנים, וכל השדות היא נמחתה במבול, אף אחד לא נשאר. בסדר? יש לו את יבל, יובל, תובל קין, וגם נעמה. מעניין למה התורה מזכירה אותה בכלל. בואו תראו שמאוד מעניין, בואו נקפוץ רגע אחד, אנחנו קוסים קצת קדימה. לשושלת של שט. זה קין, יש לנו את שט. בוא נראה. מאוד דומים. שט זה יותר בעריכות. זה ספר, אני פה קופץ רק לפרק ה', בסדר? פסוק ו', ויחי שט 5 שנים ומעט שנה ולא ילד אנוש. אחרינו שיש לנו את קנן, אחרי קנן יש לנו את מענבה, אתם צריכים לעקוב אחרי. אחרי זה ירד, חנוך, מתו שלח ולמך ונוח. טוב, זה מאוד שקוף, נכון? יש לנו פה חנוך וחנוך, יש לנו למך ולמך, יש לנו מתושלח ומתושאל, יש לנו מחויאל ומהללאל, מחויאל של חיים, מהללאל הלל, יש לנו עירד וירד, יש לנו קנן וקין.
אנוש,
אנוש שלנו, כי פה יש לנו עשרה דורות, פה רק שבעה, תשעה בעצם. כן, מה את רוצה להגיד? שאלות מאוד מאוד דומים. יש פה שתי שושלות, נכון? יש גם את הבל, אבל הבל נעלם לנו, הוא לא היה כאן, הוא בעצם לא היה כאן בכלל אף פעם, נכון? ומי נשפור את קין? שקין הוא מאוד יצירתי, הוא מפתח, הוא משכלל, הוא בונה את העיר הראשונה, הוא בונה את כל חיי המסחר והתעשייה והתרבות והחברה והכל נהדר, אבל הכל מגיע לאן בסוף? ותמלא הארץ חמס, וכל השושלת הזאת נמחקת. שט יש משהו אחר. שט הוא כנראה שכפול מדויק יותר של קין, כי שט השם יש זה אחר תחת הבל כרגו קין, נברא מישהו חדש, והוא יברא שושלת אחרת. יהיה משהו אחר בשושלת הזאת, משהו מעודן יותר. כי כשלוקחים את היצירתיות, את העשייה, את הפיתוח של קין ולא מגבילים אותו, אם לא תתאים, אז הפתח אתה תרובץ בארץ מלאה חמאס. זה נגזר בעצמו, החברה האנושית בקלות מאוד מגיעה לשחיתות. לא צריך שום דבר, תשאיר אותה כפי שהיא, היא תגיע לשחיתות. לכן תמחק כולם המבול. כנראה ששט זה גרסה יותר מעודנת של קין. שושלת שט. כלומר, יש לך כוחות האלה של קין, אבל הם באים בצורה יותר מעודנת, יותר מחושבת, עם תתיב שט. ולכן הם שרדו את המבול. בסדר? רק שתי תוספות אחרונות. חז"ל משטחים את נוח עם נעמה, ושנוח נשא את נעמה. למה? הרבה סיבות למה. קודם כל, בכלל התורה הזכיר את נעמה הזאת, נכון? ושם פחות ונקן נעמה, מה הזכיר אותה? הרי לא תזכר יותר בחיים בתנ"ך, אז למה הזכירו? טוב, אז כן, זה אשתו של נוח. דבר שני, יש קשר בין השמות נעמה ונוח, נכון? נעמה היא נעימה ונוח הוא נוח, נכון? הדבר ששכחתי להגיד, שירת למך הזאת, עוד דקה אני אסיים, רק אזכיר את זה, למך הזה שר שיר, ראינו איזה שיר, תראו איך הסגסוג וההצלחה שלי הביאו אותי לנקום את נקמתי ממי שפגע בי, זה השירה של למך הזה. אבל למך הזה מה שר? הוא גם שר שיר, סוף בראשית, פסוק כפרט, פרק ה' פסוק כפרט, והכי למך 280 שנה ומעט שנה ולא לבן, והקרא את שמו נוח למור, זה ינחמנו ממעשינו מצוון ידינו מן האדמה אשר הרא השם. כן, למך פה בשירה שלו סוגר את המעגל, הנוח הזה ינחם אותנו. ראינו מה קורה כש מהאדמה אשר הרא השם, אז נוח ינחם אותנו. כן, שירה של הלמך הזאת היא תשובה לשירה של הלמך הזאת. עכשיו אני לא יודע עכשיו בדורות איך זה מסתדר בשנים, אין לנו פה שנים בכלל, אבל יש פה אמירה עקרונית, הלמך הזה הבין משהו שהלמך הזה לא הבין, נכון? זה נחמנו ממעשינו ומצוון ידינו מן האדמה אשר הרא השם. וחזר רוצים להגיד שבעצם השושלת הזאת כולה נחקה בבול חוץ מאחד. מי? נעמה, כי היא אשתו של נוח. אז משהו מהיצירתיות של קין, מהתכונות האלה שהובילו את העולם לחמאס והצליח להשמיד אותו, שרד. כן, נוח לקח משהו מתוך התכונה הזאת, לקח את זה לכיוון חיובים, ולכן הוא נשאר במבול. כאילו נעמה מעבירה את המשושלת לשושלת, את היכולות האלה. ככה זה רוצים לבטל, זה שהם מחתנים את נעמה עם נוח. טוב, כל זה ככה בקיצור נראה לי להסביר את כיוון של חטא קין והעונש שלו, כלומר התכונות החברתיות אדם הראשון, חטא אדם הראשון זה בן אדם לעצמו או בן אדם למקום, וחטא קין זה בן אדם לחברו. איזה תכונות קיימות באדם, לאן הם יכולות לקחת את האדם, ואיך צריך לרסן אותם כדי שלא יגיעו למקומות לא טובים. בסדר? מובן. טוב, נעצור פה.